החיצוניות. והיום נעבור להוגים החסידיים לצורך העניין, אחרי שכבר ראינו לפני שבועיים מבוא כללי מהסוגיות ושעות הראשונים, ולאחר מכן שבוע שעבר עסקנו בהעמקה בדברי המהר"ל בנושא הזה. היום אנחנו ננסה לעבור תחנה אחת קדימה, כשכמובן נשאלת השאלה מה זאת אומרת לעסוק בשאלת היחס חכמות חיצוניות בחסידות, מה הקשר בין חסידות לבין זה בכלל? מזה לא מתכוון.
אורח, שכיר יחקה את זה.
א', זה יחקה, אבל כאילו, השאלה אם זה קשור לחסידות. אבל מה זה חסידות? חסידות זה תנועה רוחנית מסוימת שיש לה נגיד כמה מאפיינים. עכשיו, במקרה, רוב החסידים גם נקטו בעמדה של התרחקות מלימוד חוכמות חיצוניות, זה ברור, אין שום ספק, היסטורית, סוציולוגית. זאת השאלה אם השיעור היום הוא שיעור סוציולוגי או שיעור תורני. אני אסביר את זה. אם זה שיעור באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, זו תשובה מאוד פשוטה. חסידים לא למדו, היו אחרונים ללמוד חוכמות חיצוניות.
אבל בעומק המחשבה
של החסידים שעלה את התר פנוי מזה. עכשיו, מתעוררת פה שאלה רוחנית. אנחנו לכאורה מצפים שמה יקרה? שבדיוק הפוך. שהעולם החסידי, שעולם שבו חלק מהאידיאולוגיה דיברה על קידוש החומר, עלה את התר פנוי מזה ודברים כאלה, אז דווקא אנחנו נמצא יחס אוהד לעיסוק בתורות שמגיעות מחוץ לקודש. עדיין לא תורות של קודש, אבל אדרבה, צריך להיות חיובי. עכשיו, אני תכננתי להביא היום, ושכחתי, הבאתי את זה בשתי הפעמים הקודמות, דווקא היום שכחתי להביא לפה את שערי תלמוד תורה. אגב, מישהו אמר שבוע שעבר שלא יש את זה פה, נכון?
הסתכלתי
לך, לא מצאת. נאמר בעל פה, נפתח אולי בסיפור פשוט, ואז נתחיל לתוך זה. סיפור שממחיש קצת את הקונפליקט של העולם החסידי עם העניין. כשהייתי נער בכיתה י', משהו כזה, באמצע כיתה י', אז נתתי את ליבי לעזוב את לימודיי בישיבה התיכונית, לעבור ללמוד במה שנקרא ישיבה קדושה, מה צריך כל השטויות האלה, לימודי חול וכולי, בשביל מה אני צריך את זה. כמובן שאתם יכולים לנחש שההורים שלי לא כל כך התאים להם הרעיון, והיה לי ויכוחים עם אבא שלי וכדומה. ואז בלמד סיוון נסתלק לבית עולמו הסבא שלי, שהיה יהודי חסיד גור, אדם שמוד הייתי קשור אליו, לא משנה. צערנו הרב אחיתי עם אבא עם אלצהיימר, וכן על הנושא הזה לא דיברתי אף פעם. ואני בדיוק תקופה קצת לפני זה, יצא לי לקרוא, ללמוד בספר מאוד חשוב, מאוד מעניין, שנקרא שערי תלמוד תורה. ספר הזה כתב אותו יהודי שקראו לו פרופסור יהודה לוי, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, שנתיים, בין 98, עכשיו משהו כזה, למעלה מ-95 ודאי, לא יודע בדיוק כמה. הוא היה פרופסור לפיזיקה, אבל גם חכם גדול, יקה, מהיקים האלה שהם גם פרופסור לפיזיקה וגם תלמידי חכמים. הוא כתב ספר שעוסק במצוות תלמוד תורה. עכשיו, חמשת השערים הראשונים עוסקים בשורה של נושאים, שער רביעי הוא שער שמאוד מאוד דיבר אליי, היה שם עיסוק רחב בנושא של עיון ובקיאות, דרך לימוד התורה, יש שער הלימוד תורה לשמה, וכל מיני נושאים, קיצור מאוד מעניין. שני השערים האחרונים, שער חמישי ושביעי, עוסקים, שישי ושביעי, עוסקים שער אחד בתורה וחוכמות חיצוניות, שער אחד בתורה ודרך ארץ. הפוך, אני חושב, שער וב, השישי זה תורה ודרך ארץ, זאת אומרת, תורה ועבודה. ושער זין זה תורה וחוכמות חיצוניות, שני דברים שהם לא בהכרח תלויים אחד בשני. אני יכול להגיד שאני בעד שיהיו נגרים, סנדלרים וחקלאים, אבל לא חוכמות חיצוניות. אני יכול להגיד הפוך, שאני חושב שחשוב ללמוד חוכמה חיצונית בלי קשר לפרנסה מזה אחר כך, לא ללך ללמוד רפואה, ללמוד רופא, חשוב שכל אחד ידע קצת חוכמות חיצוניות, אבל תהיה בן תורה שלומד אברך שלומד בישיבה כל היום. שני הדברים לא תלויים אחד בשני, הרבה פעמים התחברו, הם לא תלויים אחד בשני, מה?
בנתניה זה כן מחובר.
איפה בא לתניה? חבר הזה, מה, איפה מצאת בכלל שהוא מתעסק בזה?
שהוא כותב שמי שעוסק בחומה חיצונית, כדי לא לעשות קרדון לחפור בה.
הבנתי. בסדר, אוקיי, טוב. לא חשבתי על הכיוון הזה. בכלל זה משהו מאוד שולי שם ככה, דרך אגב. בכל פעם, שני הדברים האלה ממש לא צריכים להיות תלויים אחד בשני. היום זה קצת מתחבר. העולם של מה שנקרא עולם הישיבות התיכוניות, זה עולם שמעודד לימוד חוכמות חיצוניות, במקביל לימוד תורה, ושלאחר מכן תהיה בסוף גם איש שעובד לפרנסתו. בוודאי במה שנקרא ציבור הציוני דתי, אבל לא רק. זאת אומרת, המעט ישיבות תיכוניות חרדיות שיש, האישו, מערבה וזה, גם כן מחנכות לכיוון הזה. תלמד, תעשה בגרות, ואחרי זה תהיה מהנדס, או לא משנה מה שלא תהיה, וכו'. בסדר, זה הולך ביחד. מדרך גיסא, העולם שמחנך לגישה של לימוד תורה, כלימוד תורה, כערך עצמי, בלי שילוב של עבודה וכדומה, זה עולם ש... בדרך כלל גם מתנגד מאוד להשכלה כללית וכדומה. אבל במהותית, זה לא צריך להיות מחובר אחד לשני. טוב. עכשיו, באופן מפתיע מאוד, ראיתי שלספר הזה יש הסכמה של רבי פנחס מנחם אלתר זצ"ל, מי שלימים נהיה אדמו"ר פני מנחם, אז עוד לא היה רבי הראש בעצמת אמת, הסכמה. ממש חבל שאין לי אותה פה, כי צריך לקרוא אותה, כל מילה היא, אולי מקראת הספר שחזות לך למעשה שלי יש פה, לא, כי שם הבאתי את זה.
לא.
אין פה, לא, טוב. בסדר, קיצור, הסכמה שלו לספר. אז הוא כותב ככה. שראיתי את ספרך, מאוד נהניתי וכו' וכו'. אבל, כשהגעתי לשני השערים האחרונים, נרתעתי. כבודו חייב להבין אותי. כבודו חונך על ברכי שיטת הגרשר, הגאון רב שמעון רפאל הירש, שהיה מנהיג היהדות האורתודוקסית בגרמניה, שחינכה על תורה ודרך ארץ, תורה ולימוד חוכמות. שוודאי תורה זו הייתה נחוצה להציל שם מיני וכו' וכו', מאוד משבח אותו. אבל אני חונכתי בדרך אחרת, ואיך לא הראתה? בראותי, בתוך הספר הזה שערי תלמוד תורה, שני שערים שעוסקים בחוכמות חיצוניות ודרך ארץ, שוב דרך ארץ פה זה לא נימוס, כן, אלא מלאכה, תורה ועבודה, ואיך לא הראתה? כפי הרתיעה שנרתע אדם בשעה שרואה את אשת אביו, כן? שעל פי דין חייב בכבודה, שולחן ערוך מפורש, בדין כבוד אביו, וכי ליבו לא יחמץ בזוכרו ובעליו, בשעה שיעלה על זכרו את אמו. ואתם מה קרה פה? האדם היה אמא, אמא נפטרה, ואבא נסע אישה שנייה. על פי הלכה צריך לכבד אותה. אני יכול לא, שלא יחמץ ליבי? אותו דבר גם ביחס לחוכמות החיצוניות בדרך ארץ. אנחנו עוסקים עכשיו בתורה הקדושה, פתאום מדבר על חוכמות חיצוניות, על תורה ומלאכה, זה כאילו, זה האישה השנייה. בארץ סוגריים הוא ידע מה הוא מדבר. הוא היה הרי בן של אשתו השנייה של אמא רמס. אמרס התאמן מאשתו ונשא את אשתו, את אישה שנייה, הוא נולד ממנו, באמת היה צעיר מאוד, אמרס אמת היה בן 58 כמדומני שמתחתן איתה, משהו כזה, סביב ה-60 כשהוא נולד, הפער ביניהם הפער מאוד גדול, וגם בנו לבין האחים שלו, שהשניים שני אוחד אדמו"רים, הבית ישראל ולב שמחה, היה פער גדול מאוד של עשרות שנים. אז הוא ידע מה קורה, כן, הוא הכיר את זה מקרוב, מהבית, ככה הוא מסיים, ולמעשה כל אדם ראוי לו שיתייעץ עם רבותיו ותמיד חכם מה לעשות וכו' וכו'. עכשיו אני קראתי את ההקדמה הזאת ואמרתי לעצמי, נו טוב, אז הוא הרי ברור מה הוא יגיד, אם אני אשאל אותו מה הוא יגיד, לא ללמוד, ישיבה קטנה, זאת הישיבה התיכונית. עכשיו אבא שלי היה במשפחה של חסידי גור, אמרתי מצוין, אני אשאל את הפני מנחם, עוד לא פני מנחם, אתה ראש ועצות נמת, הוא יגיד לי לעזוב, אני אחזור לאבא, יגיד לו, שמע, רב, אבא, התייסתי וזה רב גדול. נראה מנחם, הוא אמר לי לעזוב. ובדיוק אז נפלה בידי ההזדמנות, הוא הגיע לשיבה את הסבא שלי. וכי הייתי, ממש, טוב, אני יושב ככה וכו' וכו', מדברים שם, הוא יוצא, הוא מתחיל לצאת החוצה, אני שואל, אפשר לשאול את הרב איזה שאלה בדרך? אמר לי, כן, בשמחה רבה, מי אתה? אמרתי לו, אני נכד פה של שלמה גולינסקי. והוא אומר לי, טוב, כן, ואני מתחיל לספר לו מי אני, מה אני, מה אני רוצה פה, שם, כל הדרך מבית סביל, ביתו. והוא מקשיב, 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 שואל איזה שאלה באמצע משהו, הסבר. ואז הוא, אוקיי, מגיעים לבית שלו, אז הוא נעמד, נשען ככה למקל שלו, חושב. עליתי באלם, היה ברור לי, אז אני שלוף תשובה, מה זאת אומרת, ברור, ישיבה קדושה, מה זאת אומרת? חושב, 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 ואז הוא אומר לי, תראה, מה הסבא שלך היה אומר, אני לא יודע. אבל לא נראה לי שהוא היה רוצה שתצייר את אבא שלך. זה לא נראה לי שהוא היה רוצה. כן? ומה אבא שלך אומר לך? תישאר עוד שנה. תעשה בגרויות בשביעית, תעזוב גם בשמינית. בסדר. נו, שנה אחת, זה מה שאתה מתחכם לנות אותך, זה מה שהקבעת עתיד שלך. כל איפה אמרת שאתה לומד? בשלבים? רב מאייר? אומר יש לי הרבה שלזינגר? הידיד שלי, אני אדבר איתו. ויאפשרו לך להיכנס לשיעורים בישיבה הגבוהה. ויש שם ישיבה גבוהה ליד. מה אתה צריך? מה אכפת לך? תימד איזה שעתיים עם פיזיקה? מה קרה? זה מה שיזיק לך? לא, שוי. ככה נגמרה השיחה. תעדכן אותי מה קורה איתך. אני עמדתי שם ברחוב. מפח נפש. מה אני עושה עכשיו? טוב, לא הייתה ברירה. חייתי להישאר. לכן באמת היה לי ככה סידור. אמרתי ישיבה גבוהה, לא משנה. עברה שנה, צוב שביעית, אני עובר ללמוד ישיבת מרכז הרב. וראיתי קצת דברי לי שפעם בחודש השיעור שלו בעברית. הידי שלי לא מספקת כדי להחזיק מעמד עם שיעור שלו, אז זה בשיעור בעברית. יום שישי, אני מגיע ביום שישי הראשון של זה, נכנס, רב אהרון מוסרצך, עברה שנה שהוא לא ראה אותי בשנה הזאת, כן? הייתי בהלם מוחלט, אמרתי לו, בסדר, זה, עכשיו עברתי ללמוד בישיבת מרכז הרב, אני אומר, מרכז הרב, שהרב קוק, דיל גרויסר, הוא גדול, עומדים מסביב התלמידים, הוא מתחיל לספר סיפורים על הפגישים של האם רמס, אבא שלו, אני הייתי בשלוש פגישות של אבא שלי איתו. אישה ראשונה הייתי ילד קטן, נתן לי תפוח, אני זוכר את זה עכשיו. קיצור, התחילו לספר סיפורים, לערבו אבא שלו, רבע שעה לפחות. קיצור, ככה עשיתי לי מנהג, באותה שנה באתי פעם בחודש לשיעורים, כמעט כל פעם. ואני עושה את הסיפור הזה, כי זה סיפור שאני ממחיש באיזשהו מקום את הקונפליקט. ההסכמה שלו יותר מזה, ממחישת הקונפליקט. אין פסילה מוחלטת. יש מורכבות. בסדר? המורכבות מביאה אותנו לדיון. ובדיון אנחנו צריכים לדון האם הדיון הוא סוציולוגי או מהותי. אני אסביר מה אני מתכוון. אין שום ספק שחלק גדול מההתנגדות ללימוד חוכמות חיצוניות ב-200 שנה האחרונות היה סוציולוגי, לא מהותני. דהיינו, כתוצאה מזה, משתי סיבות. אחת, שבכלל היינו בעולם של כפירה ואפיקורסות. ושתיים, שחוכמה, רוב החוכמות החיצוניות התחברו לכפירה ואפיקורסות. זה לא אמור להיות ככה. הרי פיזיקה לא אמורה להוביל אותי לכפירה, כימיה לא אמורה להוביל אותי לכפירה. אבל מה נעשה? שרוב הפיזיקאים באו ואמרו, אין אלוהים. מה? או, יפה, זה סיב ג', שנייה אחת, כבר נגיע. יש לי שלוש סיבות סוציולוגיות להתנגד לחוכמות חיצוניות. נימוק ראשון, בא ואומר, אנחנו חיים בעולם שגם ככה אנשים עוזבים את זה, בואו תשאר תוך בית המדרש, אל תצא החוץ, אל תכיר כלום. אוקיי? נימוק שני, יותר מהותי טיפה, בפועל היום, זה לא מהותי באמת, אבל בפועל, בלפני 200 שנה, החוכמה החיצונית הולכת ביחד עם כפירה. הולכת, היא שלובת זרוע איתה. בסדר? כל תיאוריות הכפירה והאפיקורסות למיניהם בנויות, הנה, הדרוויניזם, אבולוציה, זה פיתחו את המדענים. מה פתאום? נלמד ביולוגיה, יגידו לך דרווין. לא יגידו לך, בן אדם, טעים פה וכו' וכו'. מה יגידו לך? התפתחו את זה וכו' וכו'. והנימוק השלישי, טכנית, אין זמן. עכשיו, הנימוק השלישי כשלעצמו, הוא לא יכול להיות נימוק מהותי, אני אסביר למה. כי אתה צריך בעצם להסביר למה אתה רפורמי, אני אסביר מה אני מתכוון. הרי כולם יודעים שלאורך כל הדורות יהודים למדו חוכמות חיצוניות. אף אחד לא מתכחש לעובדה הזאת. כולם יודעים שלאורך כל הדורות יהודים עבדו למלאכתם. לא, כולם למדו. גם באירופה, כן, למדו. מה שהיה, צריך לזכור, לא היה הרבה. מי למד? גם הגויים לא למדו הרבה. גם הגויים ממוצע, לא ידע, לא מתמטיקה, לא כימיה, לא פיזיקה. לא, אבל גם הגויים לא למדו. גם איזה גויים למדו במנזרים? היחידים שלמדו, שנייה, בואו נעשה סדר, שוב. כשדעת דן בשאלה אם למדו או לא למדו, צריך לשוות את זה למציאות הכללית, לאפשרויות. כן? הגוי הממוצע באירופה לפני 600, 700, 800 שנה לא ידע לקרוא ולכתוב בכלל. הוא בטח לא למד, לא מתמטיקה, לא כימיה, לא פיזיקה. לא אסטרונומיה, מה שהיה אז מדעים הוא לא למד. בסדר? מי למד? העילית. אז גם העילית היהודית למדה. אותו דבר. רוב האנשים לא למדו. מסיבות טכניות אחותים, לא היה כסף, אתה צריך לעבוד לפרנסתך. בגיל 5 הולכים להיות שוליית נגר, סנדלר ואופה, בסדר? אבל העילית שלמדה, גם העילית של הגויים וגם העילית של היהודים למדה. מה? שאלה טובה, מעניינת, עוד רגע נגיע לזה, בסדר? אבל למדו. עכשיו, כשאני אומר לא ללמוד, אני צריך לתת הסבר. למה לא ללמוד? אז לכן, לימוד תורה לבד לא יכול להיות הסבר, כי מה השתנה? אם לפני 600 שנה ולפני 800 שנה יכלו ללמוד, ולא חששו מלימוד תורה, מביטול תורה, אז למה היום פתאום חושבים ללמוד מביטול תורה? שני ההסברים הראשונים, הסברים הרבה יותר טובים. כי מה הם באים ואומרים? בעולם שבו כולם הולכים בדרך התורה והעירה, ואין דבר כזה, לא חילון, ולא אפיקורסות, ולא אמנציפציה, ולא התבוללות, ולא שום דבר, שילמדו מצוות חול, מה יקרה? לרבנו תם קרה משהו שלמד מצוות חול, לרמב"ם קרה משהו שלמד מצוות חול, לא קרה שום דבר. בסדר? לא מפריע לי בכלל. אבל בעולם של היום, אופה, זה מפריע לי. התקדים, דרך אגב, שהשתמכו עליו היה, התקדים מלפני 400 שנה, גירוש ספרד. זאת אומרת, כאילו 100 שנה אחורה, 400 שנה, בסדר? לפני 100-200 שנה שדענו, רואה, תסתכל, הנה, כן קרה, כן. בסוף, יהודי ספרד, כן, יהדות ספרד, לא משהו כמו ספרדים, כן, ספרד עצמה, מאוד מאוד למדו השכלה וחוכמות חיצוניות, בסדר? 1200, 1300 למניינם, זה הלך סבבה, מ-1400 הם התחילה תדחפו ליותר מדי משכילים, וכשהגיע גירוש ספרד, 1492 למניינם, מאות אלפים מתוכם העדיפו להתנצר, רבותיי. מאות אלפים. כשחלקם הגדול, ברור שהם העדיפו להתנצר כי היה אונס ולהפסיד את כל הממון וכו' וכו', אבל בשורה התחתונה, חלק מה שתדלק את זה היה, שכבר לא בערה להם עבודת השם כמו שבערה להם לפני זה. כי אם יש השכלה ויש פילוסופיה וזה, אז אוקיי, יאללה שלנו כבר. גם כאן אני יודע שפות, קל לי הרבה יותר לעשות את התהליך של המעבר. אני מתחיל להעריך את התרבות. אל תשכחו שגם העולם של אז, מה זה תרבות? זה לא כמו היום. היום, אם אני פותח את העיניים לתרבות, אני נחשף למה? טלוויזיה, לסרטים ולקולנוע, ולתיאטרון וכו' וכו'. אז לא, כי אין כמעט דבר כזה. בסדר? אז עדיין זה לא מגרה אותי באמת. אבל יש קצת, אז אופה, אני נחשף לזה. באו, ברור חכמי ישראל לפני 200 שנה, תסתכלו, תחו את הדרגין, יש תקדים היסטורי. מה קורה כשחברה מתחילה פתאום את חברה משכילית? בסופו של דבר יש מד. לא רוצים. אוקיי? אז לכן שני הנימוקים הראשונים, נימוקים א' שהם חזקים, ב' הם נימוקים שהגיוני להגיד אותם בלי להיות מואשם ברפורמיות. זאת אומרת, נכון, אני שיניתי ממה שעשו תמיד, אבל שיניתי כי יש סיבה טובה לשנות. סתם להגיד ביטול תורה זה לא טיעון, סליחה, אם הרמב״ם היה יכול לבטל תורה, בשביל ללמוד את כל המדעים, הוא כותב דרך שאין שום ספר מספרי חוכמת החול שיש בימינו שלא שנחתי מידיי. כך הוא כותב אחת האגרות שלו. בסדר? אז אם הרמב״ם היה יכול לעשות לעצמו, אז למה אני לא יכול לעשות לעצמי? מה ההבדל? אוקיי? אז זה לא השתנה משהו. מה?
זה
רקחות וטבחות, בסדר, ברור שבשביל מה הוא עשה את זה כבר שלב ב', אבל קודם כל הוא עשה את זה. ואני רוצה להסביר למה אני לא עושה כמו הרמב״ם, אני צריך לתת נימוק שמשהו שהשתנה היום ולא היה בזמן הרמב״ם. בזמן הרמב״ם לא היה חילון למנציפציה, כפירה וכו' וכו', בסדר? עכשיו, למה תימון הזה קצת בעייתי? ככה, שתי סיבות. קודם כל, תמיד חוכמה כללית היוותה בסיס לכפירה. אוקיי? הרי מי יצר את חוכמת המדעים של הגויים? היוונים בעיקר. בסדר? אריסטו לא עסק רק בכימיה ופיזיקה. אריסטו עסק בפילוסופיה ובמטאפיזיקה. והתורות של אריסטו מובילות לכפירה ולאמונה בעולם קדמון. כדוגמה, בואו ניקח את הנחת יסוד, בדרך כלל זה מחובר מאוד אחד לשני. הפיזיקה של אריסטו טוען של עולם קדמון. תדעי שבפיזיקה של אריסטו, כל חפץ נע עד שיצרו אותו. הפוך למה שאנחנו אומרים היום, שכל חפץ עומד עד שלא יניעו אותו. בסדר? מה זה כל חפץ נע עד שלא יצרו אותו? ממתי הוא נע? הרי כדי לומר דבר כזה, אני חייב לומר שמה קרה, שפעם אחת מישהו הניע אותו, אומר לו, חפץ במהותו הוא נע, ממתי? מאז ומעולם, לכן אני חייב להניע שעולם קדמון. בסדר? כלומר, הפיזיקה של אריסטו מחוברת לתפיסה הכפרנית שלו, זה לא, בדיוק כמו שאצל דרווין, הביולוגיה של דרווין מחוברת לכפירה, בסדר? אוקיי? ובבית ספר לרפואה מלמדים אותך שצריך להחליף אנטיביוטיקה כל 10 שנים, כי מה קורה לחיידקים הם עוברים אבולוציה. כלומר, שימו לב, בבית ספר לרפואה מלמדים אותך, כאילו, זה לא כפירה, אבל נגיד שזה כפירה, כן? אז ככה גם בבית ספר למדעי הטבע של אריסטו לימדו כפירה. בסדר? והרמב"ם כותב את זה, מורה נבוכים. אבל להגיד שפתאום היום, ב-200 שנה האחרונות, החוכמה נהייתה כפירה, פעם היא לא הייתה כפירה, זה לא נכון, תמיד הייתה כפירה. עכשיו, להגיד שהחוכמה מובילה לחילון, אז זה נכון, ש-200 שנה האחרונות עלינו מדרגה, אבל תמיד זה היה ככה. תמיד החוכמה החיצונית פתחה פתח לצאת החוצה. אוקיי? עד כאן הקושי הסוציולוגי שמולו עמדו גדולי ישראל ב-200 שנים האחרונות. עכשיו, בתורת החסידות, מה שמעניין, שהדיון הוא דיון מהותי. הוא לא דיון רק בדברים האלה, כפירה, אפיקורסות, ביטול תורה, חילון, לא, יש משהו מהותי שמפריע לנו בלימוד חוכמות חיצוניות. בסדר? מה שאנחנו נעשה זה שהיום נתחיל ונראה כותרת על, שיטת הרב המאגיד מעזרית, שהוא אבי החסידות, המובן הזה. שבוע הבא נחלק את זה לשלוש אסכולות. בקרב הדורות הבאים, נראה, האמת היא חשבתי להספיק גם אותו היום, כי זה מתאים בגלל היורצייט, הבני שכר. מציר שמדינו, שבוע שעבר היורצייט שלו. חשבתי דווקא לעסוק בו היום. חשבתי אחר כך אולי נימד גם שם משמואל, מחר היוצאת שלו. מה נעשה? לא נספיק. היום אנחנו נעשה מגיד משמואל, מגיד את הרב המאגיד. שבוע הבא נלמד שלוש אסכולות פחות או יותר, אני אומר. בני שכר, יש לו עיסוק רחב בנושא הזה בהמון מקומות. אסכולה קיצונית שוללת. אסכולה קיצונית מחייבת רב צדוק או פרי צדיק, משהו באמצע שם משמואל. בסדר? נראה שבוע הבא פחות או יותר. שלוש גישות שכל אחד אחר. הגישות האלה הן לא רק גישות כמותיות, הן מהותיות. כל אחד מסבירה מהותית איך אני אתייחס לחוכמה חיצונית. בסדר? טוב.
סוג שונה של עבודת השם בחסיד עצמה.
כן, נכון. כל אחד מהם זה משהו, זה מקרה כמו תפיסה כוללת. כן, השם ישמור לפרי צדוק, הם לא כל כך שונים. בסדר? ולכן אני מקדם את זה. כן. טוב. נתחיל קודם כל היום הרב המאגד. התורה של הרב המאגד אותה בכלל מתחילה עם פסוק בשיר השירים. שימו לב, תראה, עכשיו עזרנו את כל הדיונים האלה, לא סוציולוגיה, לא בטיח, שיר השירים. אומר הרב המאגד, כתפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים. יובן. לפי מה שכתוב, מה שאמרו רז"ל, מה התפוח פריו קודם לעליו? כן, ישראל קדמו, נעשה ונשמע. חז"ל מנסים להסביר למה אנחנו משולים לתפוח, עם ישראל בשיר השירים משול לתפוח. יש כמה הסברים. יש לכם? מה השאלה?
לא, מי השלישי
שלך? כן. עכשיו רשמת את זה, אז אני חייב שבא בעצמי לזכור מה אמרתי. אני אבוא עם מישהו אחר, אז פדיחה. טוב, אז חז"ל אומרים, למה ישראל נשאר לתפוח? התפוח... ברוב העצים יש קודם עלים אחרי זה פירות, בתפוח יש קודם כל מתחיל הפרי, אחרי זה בא העלה. שזה הפך הסדר הטבעי, למה? כי העלה מגן על הפרי. לכן יותר נכון במרכאות לעשות קודם כל עלים, אחרי זה פירות. אז גם במשרד הקדים לעשות את נשמע, שזה באמת לא הסדר ההגיוני, קודם כל צריך לשמוע ואחרי זה לעשות, אבל למשרד, מרוב האהבה, קדמו לעשות את נשמע. בסדר?
על פי זה טעם להכיל התפוח בדבש בראש שנה.
חברים את זה לזה? חברים את זה לזה?
אני
חיברתי.
זה היה עם הפזיזות קדימה, עוד מייך ומייך, זה תפוח, הפזיזות. יש מקום באורות התשובה שהרב מדבר שהתשובה, יש לפעמים צריך לעשות אותה בדילוגים, כמו תפוח. התשובה בדילוגים זה מאוד מאוד מסוכן. לכן צריך לטבל את זה בדעה בינה שכל.
בדבש.
בדילוגים,
טוב, זה אבל רק מי שמדבר בשפה אשכנזית, רק מי שמדבר בשפה אשכנזית, אמינה והשכל.
ולא, אתה מסופר אומר שזה רק יודע אמינה פכת.
אתה מסופר שבמקרה... לא, והנה אמרו רזל, ועליהו לא ייבול. אפילו שיחת חולין שתמיד חכם צריכים לימוד. שזה לכאורה תמוע, מה הקשר בין ועליהו לא ייבול לבין שיחת חולין? מה הקשר בין עליה לבין שיחת חולין? חשבתם זה פעם? מה הפשט בזה? ואמרו בספר הזוהר, שיש בית גבני חוכמה. אופה, הנה, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על המהות, רבותיי. מה זה חוכמה? אחד, עם מה שכתוב, יתרון האור מן החושך. ואם מידת חוכמת יתרו, שלא הניח עבודה זרה שלא עבד, ואחר כך בא מן החושך אל אור החוכמה. והכיר ואמר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. שימו לב אותך פה, בהקשר הזה, זה לא בדיוק חוכמות חיצוניות, זה הכירות עם הדתות השונות, כן? לא משנה, אבל זה חוכמה חיצונית. ההיכרות עם החוכמה החיצונית אפשרה ליתרו מה להגיע, מדרגה מאוד גבוהה, שאתה ידעתי כגדול אדוני מכל האלוהים, אף אחד אחר לא יכול להגיד את זה, רק מי שהיה שם יכול להגיד משפט כזה. וכן גם שלמה המלך עליו השלום. נאמר, ויחכה מכל האדם, מכל בני קדם. שימו לב, מה שאומר פה הרב המגיד, זה מאוד מעניין. מרכזניק יכול להבין את הדרוש הבא. למה? כי הרב ציודה רוצה תמיד לדבר על מם המיתוך. הרב ציודה אומר שיש שני סוגים של מם. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. הפשט הגמרא הוא שמה, שהיא קדושה יותר מכל ארץ ישראל. אפשר להגיד שהיא קדושה מכל ארץ ישראל. כלומר, היא מקבלת את הקדושה שלה מארץ ישראל. בסדר? אוקיי. אז מה הכוונה פה, ויחכה מכל האדם, מכל בני קדם?
ישראל מירושלים.
למה? ירושלים מקודשת מארץ ישראל.
פה לא יעבוד המיתוך כי זה הפוך הסדר. למה? נשתיה, שם מושתת העולם, שם מתחיל.
הבנתי, זה בסדר.
שם מתפשטת אל ארץ ישראל.
אז החידוש הוא שגם כן הפוך, שהיא שואבת את הקדושה שלה מזה, כן? טוב, עכשיו בהקשר שלנו. כשאומרים את הפסוק הזה, אמרת הראשון, מה זה אומר? ששלום המלך היה יותר חכם מכל בני האדם, מכל בני קדם. אבל הוא מסביר לו, מכל האדם, מכל בני קדם. מה הכוונה? הוא קיבל את חוכמתו מכל האדם, מכל בני קדם. שלום המלך. היה גם כן קצת לחוכמה הזו, רוצה לומר שנתחכם מחמת שלמד מתחילה חוכמה בני קדם. ואז הכיר יתרון החוכמה, הילה מן החושך. כששלמה המלך הגיע בסוף לחוכמה התורנית הקדושה, הוא הכיר את יתרון האור מן החושך. ולכך נקרא חוכמת שלמה, חוכמת התא, חוכמה עצמה שלו היא חוכמת הנמוכה. נשאי נוקבה מקבל את חוכמה עם דבר אחר. התא והילה בקבלה מצומל תמיד בנוקבה ובדוחה. אל תספרו בבית, לא טוב, לא כדאי. הנוקבה זה התתה, הדוחה זה העילה, כלומר, המקבל והנותן. בסדר? החוכמה החיצונית היא נוקבה, למה? כי היא זאת שמה? מקבל חוכמה מדבר אחר. זה לא חוכמה מתוכי, זה לא חוכמה אלוקית. זה חוכמה שאני עומד פה, מי שהוא מחכים אותי, בסדר? אני אקבל אליי חוכמה מבחוץ, זה חוכמה תתה. חוכמה שאיך מגיעים אליה? בהתבוננות במציאות. לומדים את המציאות ומקבלים. וזהו החילוק של שלמה המלך עליו השלום בן משה רבנו עליו השלום. אבל פי, שאותיות שלמה אותיות למשה, ככה אומר תיקוני זוהר, לכאורה אנחנו צריכים לשים אותם באותה בחינה, אבל לא יש הבדל גדול ביניהם. מהו? כל מקום משה רבנו עליו השלום, משיג תכף חוכמה הילאה חוכמת אלוהות, שבחוכמה היא נכלל כל הנבראים והיצורים והנעשים, כן דבר שבעולמות רק מחמת אלוהות, כי כולם חוכמה עשית. עד, בואו נעצר את זה שנייה אחת, צירה פה. בעצם אומר דבר כזה, יש חוכמה שנקראת חוכמה הילאה, ואם מספיקה לנו, אין לנו שום צורך בשום חוכמה אחרת, באמת. אלא מהי? שיש שתי דרכים לקנות אותה. דרך אחת זה להתחיל ישר ממנה, דרך שנייה זה להתחיל ממנה כאשר עוברים קודם כל דרך החוכמות החיצוניות, ואז אנחנו משיגים משהו שמבחינה מסוימת יותר גבוה, משיגים את יתרון האור מן החושך, זה מדרגה גבוהה, זה השגה, כן? זה לא דבר פשוט. אבל מפסידים גם את מה, זה שעברתי דרך התומה בדרך, דרך החוכמה החיצונית. לעומת זה, אם אני מתחיל ישר מהחוכמה התורנית, אני מתחיל ישר מהחוכמה האלוקית. לא כל אחד מסוגל להגיע. שימו לב, כבר פה בעצם, הרב המגיד נותן את התירוץ הבסיסי ביותר תורת החסידות, לשאלה איך אנחנו מסבירים את הרמב״ם וכו' וכו'. מה ההסבר שלנו? יש שתי בחינות. זה מה שהחסידות מאוד אוהבת לעשות, שתי בחינות, כל הזמן. מה זה אומר שתי בחינות? זה צבי דיני. מה שהבריסקרים עוסקים בזה, מה אתה אומר?
אמרתי גם רב חיים.
מה שהבריסקרים עושים בגמרא, החסידות עושה ברוחניות. מה זה אומר שתי בחינות? שתי בחינות זה אומר שגם כשאני מוצא שתי גישות, שתיהן לגיטימיות ושתיהן נכונות, רק תלוי למי ומה, ויש כמובן לפעמים שבחינה אחת תגובה מבחינה אחרת. בסדר? עכשיו, עד תשאל אותי, היו מגדולי ישראל לכל הדורות, מי שלמה המלך ויתרו, שלמה, שושלת ארוכה מאוד של ענקי עולם שכל הדורות למדו חוכמות חיצוניות, אתה אומר לי לא ללמוד, אני מסביר לך, שתי בחינות. בחינה גבוהה היא להשיג חוכמה עילה בלי חוכמות חיצוניות לפני זה. והיו מגדולי ישראל לאורך כל הדורות, כל אחד בדורו, באופי המתאים לדורו, שהשיגו חוכמה עילה מתוך חוכמת התא. בסדר? אבל העיקר זה חוכמה עילה, לא חוכמת התא, חוכמת עילה שום דבר. עכשיו, אתה הזכרת קודם את האיגרת של הרמב"ם, שהוא אומר שהוא משתמש בחוכמות החיצוניות כרקחות וטבחות. מה זה? זה בדיוק זה. זה יתרון האור מן החושך. אם אני לומד את החוכמה החיצונית, היא מאפשרת לי מה? להבין את החוכמה האלוקית, בסדר? אחרת לא הייתי יכול לעשות את זה. אני, הרמב״ם, לא הייתי יכול לעשות את זה. אני לא משה רבנו, אני רק משה בן מימון, בסדר? אני לא יכול, ולכן אני צריך לעשות את הדבר הזה. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שרוב האנשים נמצאים איפה? ביחד עם הרמב״ם ושלמה המלך. ייתכן, אני לא יודע. לתרגם את התורה של הרמב״ם מגיד לפרקטיקה, מחר, זו שאלה מאוד קשה. בסדר? אתה צריך לפתוח בית ספר למוישלח, כאלה, ישיבה קטנה, לצורך העניין. תדעים, בזמן שהתחילו להקים את הישיבות הקטניות הציוניות, ומתני אריאל, הוא הקים את הישיבה הראשונה שם בגימזו, אז הוא פרסם מאמר שאנחנו צריכים מגדלורים. אנחנו לא נגד לימודי חול. זאת אומרת, היא התחרתה על דגלה, לימודי חול דבר לגיטימי. אבל מה? צריך שבתוך החברה הייתי הקבוצה של החברה שלא נראה מצוות קודש. בסדר? עכשיו, התווכחו איתו, לא משנה, מה הוא בעצם טוען טענה, דומה לטענה הזאת? נראות שאם הייתי אומר לו שזה הרב מגד אמר, הוא היה מטפח אולי, אבל לא משנה, אבל כל אחד והבעיות שלו, אבל אמירה כזאת, יש אנשים שמסוגלים להגיע לחוכמה עילה בלי חוכמת התא, יש כאלה שלא מסוגלים, כמה אני לא יודע, בסדר? אם זה 5%, 90%, לא, אין, 10, לא, לא, אין לי מושג בדיוק כמה אחוזים, אבל יש שתי בחינות, אוקיי? יש שתי בחינות, וברור שהבחינה יותר גבוהה היא הבחינה של ההגעה לחוכמה עילה בלי לעבוד על חוכמת התא. בסדר?
סוגי נשמות, לא?
שנייה אחת, שנייה, מה אתה אומר, שמה?
סוגי נשמות, לא זה...
יכול להיות, כן, 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 כשמה הבעיה, לך תדע, איזה נשמה, אתה עושה אבחון פסיכומטרי ל...
ברור שם, שאלה אולי משיכה טבעית, לא?
יכול להיות, דומי, זה מאוד מסוכן.
מאוד קשה.
כן, מה אתה אומר? מי? לא, די שלא. כן, הוא כותב, אמרתי לך לפני רגע, הוא כותב שלא היה ספר מספרי החול שהנחתי מידי ולא קראתי אותו.
הוא הגיע לחוכמה
אילה. הוא הגיע, אבל דרך חוכמת התא. לא, בואי, הוא לא דורש, זה מה שאמרתי. אני שוב, לתרגם את הרב המגיד מחר לאיזה חיידר אני פותח, אני עוד לא יודע. בסדר, אפשר לתרגם את זה לא איך שאתה רוצה, אבל בכל מיני כיוונים. אני כרגע לא בשלב הפרקטי עדיין. אני לא, פתחנו בסוציולוגיה, עזבנו את הסוציולוגיה, עברנו למהות, כן? במהות. כרגע מה שהתנועה החסידית מציגה פה כרגע, זה תזה, בואו רגע נבין לכם למה היא בעייתית מאוד, לא מה שהרבינו אמר קודם. כרגע הגישה היא שהחוכמת התא היא דבר מיותר. בסדר? המדרגה הנדרשת היא חוכמה עילה. מי שלא יכול בלי חוכמת התא להגיע לחוכמה עילה, שיעשה את זה.
זה לכאורה בדל מעליך.
יכול להיות, לא יודע, לא יודע, לא יודע, שאלה טובה. טוב, אם הרמב״ם שם, הוא בעצם אומר, אם הרמב״ם שם, אז מי לא שם? שאלה טובה, לא יודע, כן? עוד פה אין לי תשובה לזה, אבל קודם כל, אני עכשיו לא בשלב הפרקטי, אתם ישר חושבים, רבותיי, איזה תלמוד תורה וישיבת תיכונית אני מקים אחר, ישיבה קטנה. אני עוד לא שם. אנחנו עוד עם השלב של לנסות להבין את הנקודה שהרב ינון העלה קודם. האם באופן מהותי, לחוכמות הטבע ולחוכמות הרציונות יש ערך בין היחסות או לא? שלכאורה, מה אנחנו מצפים מראש שתגיד, יש ערך. למה יש ערך? כי זה חול, ואנחנו מאמינים בקידוש החול, ברוממות החול, בגילוי הניצוצות שבתוך החול. אז למה לא?
כי אולי אפשר לנזק מזה.
או, זה לא הטענה פה. סיני, פה זה טענה מהותית, לא טענה פרקטית. אתה עוד פעם חזרת לפרקטיקה. בסדר? לא יצויר מישהו, יבוא אליהו הנביא, יגיד, זה לא ינזק. יבוא אליהו הנביא, יגיד, רבותיי, הנה הינקלה הזה שלפנינו, אני מודיע לך, הוא ילמד את כל חוכמות העולם, לא יזיק לו גרוש. יש לי הבטחה מאליהו הנביא. בסדר? שילמד או לא ילמד?
אז יש הבטחה, כן?
לא, לפי פה, שאלה, אם הוא מצליח להגיע לחוכמה עילה בלי זה, שלא ילמד.
נכון?
שלא ילמד, כן. אוקיי, אתה מבין, זה טענה מהותית, זה לא טענה טכנית. טענה מהותית. אוקיי, וזה, כרגע אנחנו עדיין באיזשהו סוג של קושייה.
זה מי ההכרח?
מה? ההכרח זה כבר רובד אחר. ההכרח משנה את התמונה לחלוטין.
תיאורטית, לא מפריע לך חסידות שאם אתה יכול להתקיים בלי אוכל או תאכל.
אני לא בטוח בכלל.
למה לא?
תלוי, חסידות זה מושג רחב, אבל אני חושב שרוב ההוגים החסידים יגידו שגם מי שיכול להתקיים בלי אוכל צריך לאכול כדי לקדש את החומר.
הם לא חולקים על הירושלמי.
מה? 40 יום, תקופה מאוד מסוימת, 40 יום, זה היה מתקופה שלא נורמלית, כאילו זה לא, משה רבנו אכל אחר כך, הדובה, הוא אפילו, זה הראיה, אם 40 יום לא אכל, לא היה יכול להמשיך לו לאכול. בסדר? הקדוש ברוך הוא הוריד אותו בחייה של העולם הזה, הוא הפך אותו למלאך בזמן מסוים, הוריד אותו בחייה של העולם הזה, משה רבנו הוא חי אחרי אדם. מה?
משה חוכמה אומר שהוא נשאר מלאך.
הוא לא היה חסיד.
האמת שהוא היה חסיד יותר
מהרב השני בעיר, כן. זה אחד הדברים המעניינים פעם מישהו אמר, הרי הם המציאו את המודל הזה, זה כמעט פעם ראשונה בהיסטוריה שקרה דבר כזה, שעשו בעיר אחת שני רבנים, חסידים ולא, וסנגד. רב יצחק היה רב של המסנגדי, ורוגצ'ובר היה רב של החסידים. יש חוכמה מלא בתורות חסידיות, בלי סוף, רוגצ'ובר, לא מדש ברמב״ם, לא, לא עניין את השטויות האלה מעולם, לא התעסק בזה. למרות שאומרים שהוא כן היה ענק בדרושים מחב"ד וכולי, אומרים שהיה גדול, אבל לא, כתוב לו משהו כלום. מי עליו? עליו יש חוכמה. רוגצ'ובר, היה לו זמן לזה. איפה דורש איזשהו זמן כלשהו? השתגעתי, אני מעשות בחיים. טוב, כל אופן.
גם ברמב״ם, כשעסק בכלל, בחוכמות
חיצוניות,
הוא מתאר שעד
שאח
שלו היה
עשה
מיצוי עם אח שלו.
זה משהו אחר.
שזה קרה.
לא, לא, שנייה, הוא תדויק. לא, חוכמות חיצוניות הרמב״ם למד כבר לפני זה. רגע, שנייה. רגע, תעני ללמוד המשפט. להתחיל לעבוד בפועל כרופא, זהו התחיל רק אחרי. לכן חילקתי בתחילת דבריי בין תורה ועבודה לבין תורה חוכמות חיצוניות. תורה ועבודה, אתה אומר, כן, הרמב״ם בא ואמר, אין עניין מהותי לעבוד לפרנסתי, אם אח שלי דוד מפרנס אותי. שהרי הגרת מזעזעת, שהוא כותב, כן, האסון הגדול בחיי שקרה לי, תביעת אחי היקר דוד, שהיה חברי, ידידי, תלמידי, ראי, כל חיי וכו' וכו', הוא מספר שם שמשך שנה הוא לא חזר לתפקד. נכנסתי למיטה, לא יצאתי שנה, זה לא יצאתי שנה, כן, אבל לא יאומן, תיאור ממש מרגש מאוד של הרמב״ם שם, מאוד מאוד מיוחד. הקשר ביניהם היה. לא משנה, אז דוד יחזיק אותו, כל דוד יחזיק אותו, הוא למד תורה, כל הזמן.
אתה אומר, מצד המהות כן למד רמב״ם.
חוכמות חיצוניות, כן. מה?
הוא לא יחזיק אותו, זה לא יחזיק בלום, זה פרקמטיה.
כן, 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 בסדר, כן, אוקיי, כן. בסדר, לא משנה, אבל ענייננו, החוכמות חיצוניות רמב״ם למד לפני זה, אדרבה, כי זה מה שהוא מתאר שם, ברגע שדוד טבע, הוא הפך להיות הרופא של צלח הדין. הוא לא התחיל לעזור רפואה, כן? זאת אומרת, כבר לפני זה הוא הכיר את כל החוכמות, בסדר? ואחר כך הוא, אז לכן...
אז כאילו אפשר להבין שכאילו ברם לא יכולה לך תחילה למר, כאילו.
כן, כן, ברם מה שצריך ללמוד לך תחילה. קיצור, מה שאני אומר פה שוב, אם נתרגם את זה, איפה מה היינו שנייה אחת לפני זה? מה אמרנו? לפני רגע.
חוכמה אינה. לא, אבל... יש לחלק בין סוגה.
טוב, לא משנה כרגע, נקטע לי חוט המחשבה, לא משנה. קיצור, כרגע פה הגישה באמת בעצם באה ואומרת, חוכמה אינה, היא המטרה. ולא צריך שום חוכמת התא בשביל להשיג את זה. שזה לכאורה מפתיע. למה זה מפתיע? אנחנו מצפים שהפוך, העולם החסידי, העולם הראשון, שתראה איזה יופי. צא, תלמד, תראה, תראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. כן? אוקיי, עכשיו אני נמצא. או, בואו נקרא את שלושת המשפטים האחרונים. כי אין דבר שבעולמות רק... היינו באכילה, שנייה, בואו נסגור את הפינה הזאת. אני חושב פה שוב, בגדול בהגות החסידית חד משמעית, אכילה היא לכתחילה, בסדר? ומי שלא יכול לאכול, אם הייתי יכול לתת זריקה לציפה מיום לא לאכול, לא טוב. רוצים שתאכל, תיש, מה זה תיש החסידית? שם הרי באוכל, כולם אוכלים שריים וכולי וכולי, זה אומר, אנחנו קידשנו עכשיו את האוכל. חלק גדול מהעבודה, מה?
פרד מאכלים של ארץ ישראל.
עוד יותר, כן, טוב, זה בספר שלי על תיקון האכילה, התייחסתי לזה בהרחבה. שם, לא ראית. שם בשער התשיעי, בפרק התשיעי, שם אני מביא כמה קורות. היה לי על זה דיון מעניין. הבאתי את זה בטיוטה. את הטיוטה הבאתי הרבה גדולה בן צהל. הבאתי שהרב ציודה כך כותב, אחרי שרצי ישראל יכולים. אמר לי, איפה? בא כבר הרב ציודה. אמר לי, מאיפה ראינו עוד מישהו שומע דבר כזה? הרב ויגדור אמר לי ככה. מה? שאכילת מאכלים של ארץ ישראל בארץ ישראל היא יותר גבוהה מאשר... מה? אמרתי, הבא אחר הרב ציודה, אמרתי, הבא אחר, הבאתי את שניהם בספר, בתי אותה. אמרתי, כן, הבא אחר מה, בסדר, אוקיי. יצור, מה שנקרא, הרים לי להנחתה. כן, ואותו שבוע, בדיוק שלחו לי בדואר, ספר יפה שנקרא שער החצר של הצוף דבש. אני, כשעבד על זה, חבר שלי, הרב לנגזם, הוא קצת עזרתי לו שם איזה משהו קטן, אז הוא, מהכרת הטוב, שלח לי את הספר. אותו שבוע זה מגיע. אז זה ספר תפרי שיהוד ג' שבחים של ארץ ישראל, מלוקת מספרים.
גם
חסידות, שער החצר, שער החצר. מצאו במכון תורה וארץ הוציאו את זה. זה לקט. זה לקט הוא מולבל לגמרי, אבל יש לו מפתח. אז חיפשתי אכילה, פירות ארץ ישראל, לא מסובך כל כך, לא צריך את בקי גדול. מצאתי למעלה מעשרה מקורות מאוד יפים, מראשונים ואחרונים מקובלים, שמדברים על המעלה והערך העצום. ששני הדברים, יש פה אכילת פירות ארץ ישראל ואכילה בארץ ישראל. שני דברים לא תלויים אחד בשני, כן? אם גם אחד, פירות ארץ ישראל בארץ ישראל, זה מדרגה בכלל לאלה ולאלה. הבאתי את כל המקורות האלה, אחרי זה הבאתי את זה בביגדור, הוא הסתכל, קרא ושתק. ואמר דבר.
זה הספר של האחרון?
לא, עצוב דבש, הוא חי לפני, הוא נפטר לפני נגיד 100, אני יודע מה, 150 שנה, משהו כזה. כן, היה ירושלים. היה מרוקאי, שעלה ירושלים. היה ראש, רב קהילת המוגרבים בירושלים. כן? לפני כ-100, 120, או יותר, 150, לא תוכל בדיוק כמה, משהו כזה. מה יש? כן, יש ספר, זה מאוד מעניין, זה היה לי פשלה רצינית בנושא הזה. אני הוצאתי את הספר, כשהוצאתי את הספר שלי, חיפשתי ספרים שעוסקים בתיקון האכילה. לא מצאתי, מצאתי, יש בה קרד הקמח של הרבנו בכי, שער האכילה, מצאתי, יש הרבה, אבל ספר שלי לא מצאתי, חיפשתי, חיפשתי, לא מצאתי. שאלתי על הספרנים, אנשים בביליוגרפיה, לא מצאתי. איזה שבוע אחרי, ניגש אליי שכני, ניגש אליי שכני הרב אמנון חדרי בשבילו, אתה יודע שיש ספר שולחן הטהור וזה, מה? אלי, מה זה נפילה? אמרתי, איך לא התייחסתי לזה? זה היה בערב שבת, היינו באיזה שולם זוכר או משהו. בדרך הביתה עברתי דרכו, לקחתי את הספר, ובאותו לילה ישבתי, קראתי את כל הספר, ונרגעתי. למה נרגעתי? כל הנושאים שהוא עוסק בהם הבאתי בספר שלי, כמובן בגישה שונה, קצת, כן, זה רבר הלך.
זה רבר הלך.
זה אורות גבוהים.
מה? זה לא רק אורות גבוהים, זה אורות סגפניים, זה אורות... עד נשאל גם הוא היה חסיד, בסדר, קושייה טובה, אבל... הגישה שם היא גישה שונה לגמרי מהגישה שאנחנו הוצגנו בספר שלנו.
טוב, היה מושפע מאוד מהאריזל ברמה של...
כן, מה זה מהאריזל? אני יכול לטעון שהאריזל דווקא מה שאני אמרתי. שאלתי אותו... לא, גם בפשט של האריזל, אני לא בטוח. לא, שאלה בטוח, בוא עכשיו לעשות פולמוס בספרים, חבל. יש עוד ספר שקרא שולחן הפנים, שזה לקט מתורות של רבי נחמן מתלמידיו. אלה שעוד הספרים היחידים שאני מכיר, שזה ספר שלנו שעוסק בנושא תיקון האכילה, לא מכיר עוד ספר. אם מישהו מכיר, תגידו לי, אני אשמח מאוד לראות. חופה משוחת הטהור, לא מצאתי שם משהו משמעותי, שלא נושא, שלא נגעתי בו, וגם לא איזה מקורות חשובים או משהו כזה. פה יש לנו דברים, אבל לא... כתוב, לא הצטערתי נורא, ואמרתי, צעד, נשמור את זה, לך שנוציא בדוח חדשה, אולי נשלב משם דברים, יש לנו דברים יפים, לא אמרתי שלא, כל טוב ויפה. בסדר, כל אופן, אמרתי, אולי זה גזירה שווה, רבר עלי לרבר עלי. כל הרבר עלי, חוזים ספרים על תיקון האכילה. אוקיי. מרבר עלי, הדרבר עלי, לגזירה שווה. יחי ההבדל הקטן. אוקיי. עכשיו ככה, בואו נמשיך, עכשיו בואו ננסה להבין איך הוא חי עם זה, איך הרב המגיד, תמיד של הבעל שם טוב, מקדש עולם החומר, מעלה הניצוצות, פתאום שם את מקצועות החול כאיזה סוג ב', כמשהו מיותר כזה שהלוואי ולא נברא ולא נברא. כי אין דבר שבו עולמות רק מחמת אלוהות. כי כולם בחוכמה עשית, ונמצא אותם גם דרך החיים אשר השיגו חוכמה עילה, הכל נקרא בחוכמתם. וכך אפילו עליהו, שהוא שומר לפרי, ונרח תפלה לפרי, צריכה לימוד, כי שורשה מחמת אלוהות. מה שאין כמי שלמד תחילה שער חוכמות, נמצא העלים שמסיכה שלהם שורשה בחוכמה חיצונית. הרי אומר, לכל תמיד חכם יש פרי ועלה. מי שלמד רק חוכמה עילה, גם הפרי וגם העלה שלו הם אלוהים.
פריו קודם לענב.
כן. מי שהפוך, שהעלה הוא כדאו לפריו, אז העלה שלו הוא חיצוני. הפרי פנימי. אבל אז אני צריך ללמוד ממנו רק את הפרי שלו. זה בסדר ללמוד ממנו את הפרי, אבל לא את העלה שלו. אם תלמד את העלה שלו, את השיחת חולין שלו, אז זה יכול. אצל מי שהפרי שלו קודם, אז גם העלה שלו הוא קודש. מי שהעלה שלו קדם, אז היה לו קודם עלה חול, ואחר כך פרי קודש, אז הפרי שלו הוא קודש, בהחלט אין ספק. ללמוד יד החזקה זה ללמוד פרי קודש. אפשר לתרגם את זה למורה נבוכים יד החזקה.
זה עובר ממהותי לפרקטי.
זה מה?
זה עובר מהמהותי לפרקטי. שאלה הייתה שאלה
כן.
כן, יש לנו, גם החוכמה מלובש בקודש, בסדר?
בחוכמה החיצונית לא מלובש קודש.
לא מלובש קודש, סליחה.
אפשר להשתמש, לא בטוח, לא בטוח שזה מה שאומר. אפשר להשתמש ולהגיע, אצל חלק מהאנשים היא קרש קפיצה להגיע לאלוקות. בסדר? כן, ואצל חלק מהאנשים היא קרש קפיצה הכרחי. אבל היא לא קודש בעצמה. ואין ניצוצות שצריך לעלות ממנה.
מה זה, כי אין דבר בעולמות רק מחמת אלוהות, כי כולם בחוכמה עשית?
כלומר, תראה, שורה לפני זה. שורה לפני זה. רגע, שורה לפני זה. מכל מקום, משה רבנו השיג תכף חוכמה עילה, חוכמת אלוהות, שבחוכמה היא נכלל כל הנבראים והיצורים והנעשים. או, עכשיו, זה הנקודה פה. עכשיו דוחת אותו נכון, כן.
יש עלי קודש?
כן, מי שהתחיל קודם את הפרי, העלה שלו הוא קודש. החולין שלו הוא קודש.
הפרי זה אמנו חוכמה עילה.
הפרי זה חוכמה עילה, והעלה זה חוכמת התא. מי שהתחיל מהפרי, גם חוכמת התא שלו היא קודש.
אז עכשיו, מי שאין לו את הנקודה הזאת של לאכול, להתעסק בחוכמה
אלה. כן. אז יש לנו את הנקודה, שהוא לא מסוגל להגיע לזה בלי חוכמת התא קודם, בסדר?
אז איך יגיע לחוכמה אלה, אם דרך הקודש?
הוא יתחיל עם חוכמת התא,
שזה
עלה,
אבל אמרו שמאכולין לא יכול להגיע לקודש.
יכול, בחטא אפשר, כן, כן, שוב, זה לא המסלול הכי טוב, אבל אפשר, אדרבה. איתו עשה את זה, שלמה המלך עשה את זה.
לא, הבנתי שזה אנשי סגולה מיוחדים, שזה לא כל אחד.
לא, איתו ואלף, איתו ושלמה זה המצב הרגיל. אולי, שוב, מה אנשי סגולה, מה אנשי סגולה, אמרתי קודם, אני לא יודע, הוא לא כותב פה. יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהדרך שלהם להתחיל דרך החול להגיע לקודש, יש כאלה שמתחיל ישר מהקודש. בסדר, אבל לא שמנו לב מה נפל פה, לא נפלנו הסימון רבותיי. בתפוח פריו קודם לעליו, אבל יש עלה בסוף או אין עלה בסוף?
יש.
יש. אופה, אז מה ככה, מה הנקודה פה רבותיי, תגידו לי כבר אתם. איפה עכשיו יהיה הפתרון החסידי לעניין? הוא לא כתוב פה, זה אני מכניס לו מילים שלי. מה? תתחיל עם החוכמה העילה, ואז שתגיע לחוכמת התא, אין שום בעיה. חוכמת התא הזאת תהיה מצוינת, מותר יהיה ללמוד אותה, ועד הבא, אתה תקדש אותה. השאלה רק מה הסדר. אם תתחיל קודם כל בקודש ואז תגיע לחול, תתחיל בחול, תגיע לקודש. עד עכשיו אנחנו כאילו הבנו שמה הוא אומר, שהחול מיותר, שהחוכמת התא היא מיותרת. אבל מה שאנחנו צריכים זה רק חוכמה עילה. ויש שתי אפשרות, או שתגיע לחוכמה עילה ותשאר שם, או שתתחיל בחוכמת התא, תגיע לחוכמה עילה. עכשיו זה לא מה שהוא אומר, לא. או שתתחיל מהתתא, תגיע לעילה פחות טוב, או שתתחיל מהעילה ו... תגיע לסוף לתתה, שזה הכי טוב, אתה תגיע לתתה, כן, למה? כי השיחת חולין שאתה מדרך החיים צריכה לימוד. מה זה שיחת חולין שאתה מדרך החיים? מה הם לומדים? מה הם מדברים כשאתה מדרך החיים שעושים שיחת חולין? צחוקים? לא, פיזיקה, מתמטיקה, ביזנס.
כראשו
מלא בעילה. בדיוק, כלומר בגלל שהראש לא מלא בעילה, כשהוא יעסוק עכשיו בביזנס ולא משנה מה, זה יהיה קדוש. הנה לנו, העלת הניצוצות החסידית מגיעה עכשיו בשטח. בסדר?
כשאומרים קודם דיברנו גם על זה,
כן, 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 המהר"ל הציג את זה כמשהו מאוד טכני, בסדר? אתה רוצה לדאוג שלא יתקלקל, קודם כל תמלא אותו בתורה, ואחרי זה תתלח את זה. הוא אומר משהו אחר, השאלה מה חשוב לי באמת, מה העניין? העיסוק בתורה, זה לא רק שאני מלא אותו בזה, זה תהיה חוכמה עילה אחרת. חוכמה עילה שהתחילה עם חוכמת התא, כל האור שבה נובע מצד יתרון האור מן החושך. מה קורה כשהאור הוא רק מתוך יתרון האור מן החושך? אם פתאום אין חושך, אין אור. אני לא רואה את האור בכלל, האור הוא רק מתוך החושך, אין לו שום דבר בפני עצמו, בסדר? למעט אם אני מתחיל מהאור ורואה את האור, אז תמורו את כתוב השם. האור מתוק בפני עצמו, אני לא צריך את החול. אחר כך אני יכול עם זה להיכנס אל החול, ומה לעשות? לא רק שהחול יקלקל אותי, זה המהר"ל, זה אולי המעבר בין המהר"ל לבין הרב המגיד. במערל הרעיון הוא שאם תתמלא קודם קודש ואחרי זה תגיע לחול, החול לא יקלקל אותך. והרב המגיד המערל הוא שאם תתחיל בקודש ותגיע לחול, מה יקרה? תוכל לקדש את החול. זה המערל לא אומר. זה חידוש חסידי, זה בדיוק הפואנטה פה. בסדר? ההיפוך של הסדר הזה יביא אותנו לזה ששיחת חולין, שאתה בדרך חיים שיחה לימוד, זה אומר שאם איינשטיין היה קודם כל מתמלא בתורה וביראת שמיים ובמולת השם, היה יושב ועושה את כל החקיקות הפיזיקליות שלו, אז מה היה קורה? אז ברוך היה ניצב שם. תראה לכם את התיאור פעם של הרב ליכטנשטיין, של הרב סולובייצ'יק עם ההרגשה יש גם תיאור בכתובים על זה, אבל הרב ליכטנשטיין תיאר לי את זה פעם בצורה חיה. כשהייתי בא לבקר את חמי, הייתי עולה עוד גודל שלוש קומות. כמה מרכזית היה חדר הלימוד הגדול של הרב סולובייצ'יק. כמובן הוא ישב ולמד ולא, שאף אחד לא יפריע לו. כן, הוא אומר, הייתי עולה ויורד ועולה ויורד, כדי לראות אותו יושב ולומד. כי ראיתי מישהו שמרגיש, השכינה הייתה שם, ראיתי, מה? הרב אהרון ליכטנשטיין, הוא היה חתן של הרב סולובייצ'יק. רב יושב, מה? הרב סולובייצ'יק מארצות הברית, בסדר, יושב בר. הרגשתי שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, בסדר? עכשיו מי שהגיע למדרגה הזאת, כדוגמה, עכשיו כל גדולי ישראל ככה, שיביתי שם נגדי תמיד, בסדר? אין דף היומי של היום, איך זה הולך שם, אחת התפילות שם, ותהיה יראתו עליי תמיד, זה לא מהתפילות, זה כבר מהאמרה של מרגלה בפומה, שככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כן? וכו' וכו', ותהיה יראתי נגדי לך תמיד, בסדר? תמיד איך אני אמיתי, ככה חיים. מי שיראת השם נגדו תמיד, מה?
נגד
עיניך תהיה יראתי, כן. מי שחי בחוויה הזאת,
יש את
הגמרא? יש שיר. לא זכיתי.
אתה
לא יום שקע. תחשב את זה, נסו שיחד לדמיין. תמיד חכם ענק, גדול, קדוש, צדיק. יושב ולומד תוספות. אתה קדוש שקומו לעיניים שלו? כן. הוא עושה נוסחה פיזיקלית, אז הוא אומר מול העיניים שלו? כן. פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא נמצא שם. מה השאלה בכלל? מי המציא את הנוסחה הפיזיקלית הזאת? לא יודע נוסחה. זאת אומרת, מי יצר אותה? הקדוש ברוך הוא. מה עושים הפיזיקאים? מכניסים לתוך נוסחה את מה שבורא עולם ברא. זה הכל. בסדר? אני תמיד אומר, הזכרתי כבר כמה פעמים את הבדיחה שלי עם ניוטון, שישב תחת התפוח ותחת קוקוס. אני אומר, בצחוק, אילו רבי זה קיים לנו שיש כוח כבידה, היינו ממשיכים לרחב. לא נכון. כבר לפני שהוא המציא כוח הכבידה, מה קרה? היינו פה. רק הוא קרא לזה שם. שם למה? למה שמי עשה? חדוש ברוך הוא. אז זו השאלה היחידה. אם אני מגיע מלא בקדושה ובטהרה ובאמונה, אז שאני לומד פיזיקה וכימיה, לא רק שאני לא נחלש באמונה שלי, אני מקדש את החומר. כן? אני מסביר איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן פילי ומדהים. זה מתאים לרמב״ם. שכתב יחי הדרך לאהבתו ואירתו, יצא ויתבונן בבריאותיו הנפלאות. שימו לב, זה רמב״ם חזק מאוד, מה שנקראת קודם לגבי האוכל, האם זה הכרח? רמב״ם לא נותן וריאציה אחרת, בסדר? זה מאוד מעניין, חשבתי פעם על ההבדל בין הרמב״ם בספר המצוות לאלה החזקה שם, לא יודע אם שמתם לב לזה. ספר המצוות יצא ג', יצא לאהבתו, יחי הדרך לאהבתו, יתבונן בתורתו, מצוותיו, חוכמותיו ומעשיו. כלומר, התורה היא גם כן כלי להשגת אהבת השם. עד החזקה הוא השמיט את זה, מאוחר יותר, מדויק יותר. בסדר? לא, רק איך הדרך לאהבתו, יש דרך אחת. יצא ויתבונן בבריאותיו הנפלאות. אני לא צריך לצאת, אפשר במעבדה, כן, הפוך, זה עוד יותר. עכשיו ציודי אומר, מה קטנו מעשיך השם על הנמלה? זה הפלא, להבין מה זה אטום, להבין מה זה מולקולה, להבין מה זה תא. כן, תא בגוף של בן אדם, זה פלא שאי אפשר בכלל, מה?
מההוראה הזו יכול לצאת תקלה, אז נמצא.
ש?
אם הוא לא מילא את עצמו ב...
שלא, אוקיי. יצאו כל התקלות כאלה, כן, יצאו אין החינמי. שוב עברת עכשיו לפרקטיקה, שהיא גם אצל המהר"ל קיימת, לא אמרתי שלא, זה לא חידוש של היום.
לפי המגיד זה לא ילך, לא רק
כדי
שאתה חומר.
נכון, אבל זה בתנאי שהוא יתמלא קודם, אבל מי שיתמלא, אני אדבר כרגע כהוגה חסידי, לא כמחנך. בסדר, כהוגה חסידי, מה המסלול? יש שני מסלולים, שניהם לגיטימיים, אבל אחד יותר טוב. מסלול אחד, תתחיל עם חוכמת התא, ותגיע לחוכמה הילה, בתנאי כמובן שידאג שהוא לא יתקלקל לי בדרך, כן? אבל לא זו, הוא לא יתקלקל, אף אחד לא יתקלקל. כולם יהיו בסוף שלמה המלך. אני יודע, יש לי הבטחה אליהו הנביא, יושבים עם שני, שני ילדים, הוא בן שמעון. ואליהו הנביא אומר, תקשיב, שני ילדים האלה יצאו בסוף צדיקים. עכשיו אחד אני מכניס אותו לבית ספר שלומדים קודם כל חול ואחרי זה קודש. והשני קודם קודש ואחרי זה חול. שניהם לגיטימיים, מהראשון, השיחת חולין שלו תהיה חולין, וישאר חולין. והשני, השיחת חולין שלו תהיה קודש, כי התחיל עם הקודש, זה הכל. והמטרה שלי פה לא למנוע את הקליקול, שניהם יצאו יומר עם איזה דקיק על הקו החמורה. בסדר? השאלה אם יקדשו את החומר או לא.
זה ככה בעניין יתרו היה גוי.
כן.
אז זה כבר, זה ספירה אחרת לגמרי.
בסדר,
זה כבר. זה חומרים, כשהלכתי, הלכתי.
אבל שלמה, בן כך שלמה.
שלמה מלך קיבל ברכה מהשם. זה יוצא מן הכלל גם.
ברור, הברכה אבל הייתה שתהיה לו, כבר שהוא נכנס לו עוד איי-קיו. הוא לא הכניס את המסקנות. הוא לא נתן לו, כבר שהוא לא לימד אותו את החוכמה. הוא נתן לו שכל להבין. אז מה עשה שלמה? כתוב. ואיך כאן, מכל אדם, מכל מיני קדר. בסדר? הוא הלך ולמד את החוכמה של כל הגויים.
גם אם יתרוע, זה אומר שאם לא היה מתגייר, לא היו ישראל
היו מקבלים תורה. כן, לכן, זה מהלך של יתרוע, מהלך מאוד מעניין, אבל מאוד מקד בשלמה. לכן שלמה ומשה מאוד דומים אחד לשני, כן, האותויות וכו' וכו'. הבחינת החוכמה של משה רבנו, משה רבנו, האמת היא שגם משה רבנו לכאורה התחיל בחול, זה הפרשות שלנו, כן? כנראה שמציאותית משה רבנו למד את כל חוכמות חכמי מצרים לפני שלום התורה. לא נעים להגיד, קצת מקלקל פה את המהלך, כן, אבל לא רק פה, כאילו, לחשוב על זה שאיש האלוהים היה אדם שעד גיל, לא יודע מה, 15, כל מה שהוא ידע זה את כל חוכמות חכמי מצרים, אז השיאה חוכמה, כן, גם כשפים, אבל גם חוכמות, כל האסטרונומיה זה הכל מצרים. זה טובה, תביא לי מים. מחילה. אז משה רבנו באופן פשוט, אלא אם כן נגיד איזה משהו, לא יודע, שלא כתוב בשום מקום.
60 שנה.
מה?
60 שנה, תיאורים רק במדרש, עד גיל 20. הרי אנחנו בתורה מגלים אותו מ-20,
כן.
ואחרי בגיל 80.
כן.
60 שנה, שכל מיני תיאורים.
אבל לפני זה, מ-0 עד 20, מה הוא עשה משה רבנו? למד אצל בת פרעה, בבית ספר של בני הנסיכים. ביחד עם כל החבר'ה האחרים, חוכמות קיצוניות, בסדר?
אתה
רוצה להגיד,
שמה שהרב המעניין כותב, ואין לי ללמוד אותה, דרך חוכמה אליה, יכול להיות שכולם ככה זה היה הדרך. גם הרמב"ם דרך חוכמה אליה הגיע לחוכמת התורה. כמו נגיד יוסף הצדיק, שגם יש לו ראשון מיום אחד, אז דרך החוכמה אליה הוא עושה. היה מלאך שלימד אותו.
אבל בכל זאת, רוב החוכמה שהוא קיבל, זה אחרי שהיה לו חוכמה. בוא נגיד, הסנהדרין.
פיצור, אומר, מה שאלת על משה? תשאל על הרמב״ם הפוך. הרמב״ם קודם למד את הלכות מגרש, אחר כך זה, אחר כך... מתישהו גם למד חוכמה, אבל לא בגיל 5-6, הוא לא היה בממד.
ברוך אתה, אדוני אלוהים, נו לך העולם שהכל נדור. קודם כל, אני לא בטוח. קצת ידעו הרבה, אני לא יודע. אין שמן של מושג, לא נראה לי שמישהו יודע בדיוק מתי היו השלבים. בגיל 20 הוא כבר ידע את כל התורה ואת כל החוכמה החיצונית שהייתה בדורו, בסדר? זה כן מתועד, אבל מה היה לפני זה בדיוק אני לא יודע. הרמב"ם הוא גם לא דוגמה לדיון, כי ברור שמדובר במוח אחר ובנשמה אחרת, בסדר?
הסנהדרין.
כן, 70 לשון, כן.
למדו גם כישוף. הם למדו ממישהו כישוף.
כן.
למדו מאיזה...
נכון, כן.
אז דרך החוכמה ידע שכבר היה להם רוח הקודש, כמו שכותב החזוני, שרוח הקודש זה מרוב עמל, אחרי שידעים
כזה...
שכל נמדל מתוך השכל הפועל שלהם, כן?
כן.
שהגיעו לרמה כזאת, אז הם לומדים במשהו קטן ממישהו, אז כבר הכל נפתח להם. כמו שלמה המלך, למד בכל בני כלא. אחרי שכבר היה לו כזאת חוכמה, אז היה זה משהו שהוא למד, אבל אי אפשר להגיד שהוא למד חוכמת התורה. חוכמות מהאנשים
אחרים. זה מה שהוא אומר פה, מה אתה רוצה?
לא, זה...
א', זה פשט המקראות, זה בעצם מה שהוא אומר פה, בצורה מאוד ברורה. שלמה המלך למד באוניברסיטה של הגויים. בסדר? יכול להיות שהוא עשה את זה בהתכתבות באינטרנט, אבל זה לא משנה. לא, הוא אומר ששלמה המלך לא עשה את זה ככה.
זה היה משהו...
לא, אבל לא אומר לך ששלמה לא. אולי, יוסף זה משהו אחר, את יוסף הוא לא מזכיר. פה איפה יוסף? איפה אנחנו מוקמים את יוסף? זו שאלה טובה. תסתכל בפסקה הבאה. כן, פה הבאתי את זה. הלו, פה זה יעקב ומשה, סליחה, יעקב ומשה, לא יוסף. בסדר, יש אתם יודע על יעקב ויוסף, לא משנה, עזוב, אני אתחיל פה עכשיו רזולוציה של כל אחד מחכמי ישראל לאורך הדורות, איפה היה, לא יודע, בסדר? מה שני המודלים? יש מודל אחד של מי שמתחיל בחול, מגיע לסוף לקודש, א' יכול להתקלקל, אני אגיד שהוא לא יתקלקל, אפילו שהוא לא יתקלקל, עדיין הוא יהיה יתרון האור מן החושך, בסדר? ולתמיד השיחת חולין שלו תישאר חולין, בסדר? מי שהתחיל מהקודש ואז נפתח אל החול, בסדר? אז לא רק שהוא לא יתקלקל, מה שהרווחתי פה זה לא הטכני של המהר"ל, המהותי, החול שלו יהיה בתוך הקודש.
אז איך הוא היה לכם מגיד להסביר את הראשונים שכן למדו חוכמות
אחרות? הנה כן, הם עבדו במודל הזה מאוד יכול להיות. הם התמלאו קודם כל בהרבה מאוד קודש, אז הם באו לחול מתוך הקודש הזה. א', הם לא התקלקלו, הטכני. שמה היו? בואו, תראו את הכל, כי יש הרבה רע שאני שומע.
לא, אני חייתי שהיו שתי שיטות, כן? היו כשלמדו תתא וגם מילה.
כן. לא, כולם למדו בסוף גם תתא וגם מילה. שנייה, שנייה, לא, הוא לא אומר אין לעשות את זה.
אני ללמוד אותה, הוא אומר שאתה מצליח להתחיל מהעילה.
כן.
זו.
כן.
אין לי דרך.
עכשיו אתה שואל, אני חכמי ישראל עשו ככה או ככה. תשאו, קודם כל אנחנו לא באמת יודעים, אין לי ביוגרפיה של הרמב"ן, כדוגמה גם כן עוד חכם שהיה מחוכם בחוכמת החיצוניות, אני לא יודע בדיוק מה היה סדר הלימודים של הרמב"ן בגיל 5 ו-10. אנחנו מגששים באפלה פה, אנחנו לא יודעים. זה גם לא כל כך משנה. בסדר? מה שמשנה זה לא התרגום הפרקטי של זה, כי התרגום הפרקטי בכל דור גם מושפע מאלף אחד גורמים חיצוניים. פרנסה, איפה לומדים, זה לא כיום אפשר לעשות את התכתבות באינטרנט. אתה מבין, פעם, אתה חושב שבדור של הרמב״ם, כדי ללמוד חוכמות חיצוניות צריך הייתה מה לעשות, לחבוש ספסלי בית מדרש של אפיקורסות וכפירה. מה זה פעם? לפני 50 שנה. אחד הדברים מדהים, אני אספר את הסיפור על זה פעם אחת, יש איזשהו פילוסוף של כלכלה, אנגלי, תומאס האריס, לא משנה, יש לו דברים מעניינים. והוא חסיד של אורבניזציה, הוא טוען שבני אדם צריך לגור בעיר. עיר זה מקום טוב, כי חיים הרבה אנשים ביחד, כל אחד מחכים אחד את השני וכו' וכו'. ורעיון מאוד יהודי מבחינה מסוימת, כן, בית המדרש וכדומה. ועכשיו אני מאוד מתנגד לרעיון האורבניזציה, טוען שעיר זה מוטציה, זה דבר שלא צריך להיות בעולם ערים, כן, רק יישובים קטנים. אז הייתי מאוד מוטרד מהתזה שלו. יום אחד ישבתי בשירותים, בבית שלי קראתי את הספר שלו. בסדר? יש היגיון בחיים, כך נקרא הספר. אז הוא אומר, הנה דוגמה, אני את הספר הזה שכותב פה בספרייה בקיימברידג'. אם פתאום יש לי איזו שאלה, יש ממיני פרופסור, משמאלי פרופסור, אני יכול לדון בהם, תראיתי איתם וכו' וכו'. ואז פרסתי בצחוק. צאתי החוצה, אשתי אומרת לי, מה הצחיק אותך בשירותים? אתה חייב לספר לי. אמרתי, מה שהצחיק אותי זה שאני יושב עכשיו בשירותים, לא בקיימברידג', באיזו התנחלות מסכנה בווסט בנק של ישראל, ולומד את מה שתומאס האריס כותב. כלומר, בעידן שבו הדפוס הוא ככה, והאינטרנט הוא ככה, אני כבר לא צריך לשבת בקיימברידג' כדי להתייעץ עם אנשים אחרים. אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, בסדר? אז זה כל זה בהרצה, ולכן אגב זה יוצר פחות צורך באורבניזציה. אני יכול לשבת הבית שלי בשביל לא, ולהתכתב באינטרנט, מה שאני רוצה, כל המידע נמצא נגיש וכו' וכו'.
רק לסגור את השיחת חולים של
שלמה המלך. אני סוגר את הפינה הזאת ואז אני חוזר אליך, אחרי למד בבו. בפועל איך ללמוד זה נורא משתנה מדור לדור. משתנה מאוד בשאלה האם, אני עכשיו גר בגרמניה לפני 80 שנה, אני רוצה שהבן שלי ידע כימיה, ושהבן שלי ידע כימיה הוא צריך ללמוד באוניברסיטת איידלברג, עם גויים וגויות מסביבו. או שהוא יכול ללמוד מכון לב היום. בסדר, שני מצבים שונים לחלוטין בפרקטיקה.
שאלה מי מגיש לזה?
כן, אחרי אמרת, אני כרגע מתעלם מהפרקטיקה. בסדר, כי הפרקטיקה משתנה מדור דור, אני לא יודע מה הייתה הפרקטיקה בזמנו של הרמב"ן, ובן דודו רבנו יונה שהתנגד לדרכו, רבן עודד לימודי חול, רבנו יונה התנגד לימודי חול, בסדר? בן דודים, חותנים גם אחר כך, לא משנה. אני לא יודע לי מושג בדיוק איך הייתה בנויה הביוגרפיה שלהם, איזה מוסדות ללימוד, לא יודע, לא יודע, אני לא יכול לדעת גם. גם אם אני אמצא את הפרופסור הכי טוב ללכת להיסטוריה, לא נדע בסוף, כן? אחרי לעזוב אותי בדיון הפרקטי. בוא נדבר כרגע ערכית. ערכית יש שתי בחינות וכו', ושתיהן לגיטימיות. אבל מה יותר נכונה? להתחיל מהקודש, להגיע אל החול, ואז גם, הנקודה שאני בעיקר מחדש פה היום, שהיא לא כתובה במפורש, אני מודה הרבה שוב, שאחרי שאני נכנס את עצמי לתוך זה, כי אני גם, לא פעם, זה הבת חסידי כללי, כן? שברור שהרב המגיד רוצה בסוף להגיע אל החול הזה. כי הוא חייב אותו, כי ברב חסידי צריך להגיע בסוף אל האוכל, ולשינה, ולתשמיש בפירה ורבייה, כל עיסוקי החול האלה חייבים להתקדש בסוף, הם לא אופציה שאני יכול להיות איתם ובלעדיהם, אין וריאציה כזאת, אדם חייב לקדש את החומר, מה?
זה נצרות כבר להגיד.
כן, כן, חייבים לקדש את החומר הזה. זה לא רק שאין פסילה, הפוך, בסוף יש אפילו הערכה גדולה לזה. בשני התנאים, האחד שזה לא יעשה בדרך של כפירה, כמובן, זאת אומרת, ללמוד דרוויניזם אולי לא צריך. אולי דרוויניזם צריך ללמוד, זה נראה שבוע הבא קצת, הגישה שאומרת שצריך ללמוד בשביל לדעת מה להשיב לאפיקורס, אוקיי? נראה שבוע הבא, הרי מה אמרנו שאנחנו עושים עכשיו? כל הגישות החסידיות שנראה, זה גישות שבעצם לנסות לתרץ לקושיה, למה הרמב"ם למד, בסדר?
ושקול ללמוד תורה.
שמה? ושקול ללמוד תורה, ודע מה שעשו לאפיקורס, בסדר? אוקיי, אז זה גישה פרקטית, לא יודעת שצריך לדעת, אז אולי דרוויניזם צריך אולי ללמוד בשביל זה. כן, אריסטו אולי בשביל זה, אבל כימיה ופיזיקה ומתמטיקה וביולוגיה צריך ללמוד של עצמם, כי זה קידוש החומר, זה דבר נפלא לעשות את זה. אלא מה, יש לך שני מסלולים, או להתחיל מזה ואז זה לא כל כך מוצלח, זה לגיטימי אבל זה לא מוצלח, או להתחיל מהקודש ולהגיע לזה ואז זה סבבה לכתחילה.
מתחיל הריבר.
או, בכלל, כן. מה זה הריבר? מלמעלה. לכתחילה הילה, כן, לכתחילה התורה הילה, כן. זה קצת כתוב פה, אבל בפועל לנו אין את הכלים למצוא את זה. אין לנו את הכלים האלה. אנחנו לא מסוגלים, גם מספרים על החזון איש.
למה?
מהניתוח. בוא נהיה מעשיים. אדם שלימד את כל השעס, בבלי וירושלמי אחורה וקדימה, לא ידע מילה אחת בפיזיקה בסיסית. אוקיי.
של הרמב״ם במשנה הזאת זה ושקוד, לא ממגורס, ושקוד ללמוד שאתה שיבה.
רגע, שנייה, שנייה ביחד, שנייה לבד. בוא תראה, אפשר להתווכח על זה. היה רב חיים גריינמן, בסדר? היה רב חיים גריינמן. נגיד שאתה צודק, אני אוכל להתווכח. לא, הרב פירר לא למד, זה ממש, סליחה שאני אומר, זה בלבול גמור, הרב פירר הוא לא רב בכלל, הוא במקרה אולי יש לו סמיכה לרבנות, הוא חכם בחומרת הרפואה, כי הוא ישב כל היום ולמד רפואה, לא בבית ספר לרפואה, בוא, אני עובד איתו, בסדר, אני אדבר איתו פעם שבוע, לא אתה. כל הידע הרפואי שלו, כל הידע הרפואי שלו מגיע מלמידת רפואה, חד משמעית. הוא לא למד באוניברסיטה מעולם, הוא לומד בעצמו, יש לו ספרים ואינטרנט, הכל מזה, אני חותם לך על זה עכשיו במיליון אחוז. הוא בעצמו נגיד לך אחרת, בסדר? אחד משמעית, טעות גמורה, כן? אם כבר, אתה יכול להגיד לי סיפורים על החזון איש, בסדר? אז אבא שלי סיפר לי סיפור על החזון איש, יום אחד הוא נכנס לחזון איש, אבא שלי שדה יודע לעשות ניתוחים וזה הכל מהגמרה. יום אחד אבא שלי נכנס לחזון איש, אבא שלי אומר לו, אני מבקש ממך, תלך לדוקטור וולברג שגר פה ברחוב ליד, וולשטיין, ותביא לי ממנו את הספר הזה והזה. אבא שלי חזר, הביא לו את הספר הזה והזה, ואז שאל אותו, למה אתה צריך את הספר? כי בא יום מישהו להתייעץ פה, לעשות ניתוח, לא צריך לקרוא. כן? אז הוא ישב וקרא את הספר של חוכמת הניתוח, אמר, לא יודע מה, וכו' וכו'. אבא שלי, פעם הוא צחק, הוא אמר לי, תתקל פה בספר פאר הדור, כותבים איזה שטויות, שטוסים ואבולים. אתה רואה, אבא שלי, גדל אצלו. כן, שטוסים ואבולים, כל מה שהוא ידע בחוכמות המדע, זה כי הוא קרא הרבה מאוד ספרי מדע. בסדר? זאת אומרת, חזוני שהיה כל הזמן ספרי מדע, והוא קרא כל הזמן. אני ראיתי, לא היה פעם שנכנסתי אליו הביתה, אבל לא ראיתי. הוא לא קנה אף ספר כזה, הוא רק שאל אותם מכל, זנים פעם, אורי אורבך אמר, למה? היה פעם אלון שקראו לו נקודה. משהו כזה כתב עת של ההתיישבות. הוא נסגר אחרי כמה שנים, למה הוא לא החזיק? בכל יישוב מישהו אחד היה קונה, משאיל לכל החבר'ה. אז זה לא החזיק בעבוד כלכלית. גם החזון איש, ככה הייתה שיטה שלו. הוא בנושא הזה, הוא לא קנה ספרי חול, היה משאיל מכל מיני רופאים, אנשים שהיה איתם קשר בבני ברק, חימאי, כל מיני אנשים. יושב, קורא את כל הספר, בגאונות של החזון איש.
אבל
שזה לקרוא ספר כזה בחמש דקות ולזכור אותו אחר כך, בסדר? מה? זה כוח
מוכני.
לא. לא, למה לא נכון? אני רוצה שאני אראה לך אנשים כאלה, אני אראה לך. לא, לא, תראה, הסנהדרין, הסנהדרין אני לא יודע, כי זה עוד פעם רחוק אחורה, אני לא רוצה כרגע בדור האחרון. כשאני משווה את החזון איש לגדול החכמי הגויים, אותו דבר, בדיוק, חד משמעית. מה זה יכול להיות? הוא קרא ספרים, ספרי כימיה ופיזיקה ודברים אחר. למה אפשר להבין בספרים? מי שגאון בטח שיכול להבין בספרים, מה זאת אומרת? בטח, ודאי, אני ראיתי אנשים, אני ראיתי אנשי כימיה ופיזיקה ומתמטיקה מבינים דברים, קוראים דברים בקצב שלא נתפס בכלל, בסדר? זה לא, שוב, אין כבר זמן עכשיו, לא משנה, אולי נשאיר את השבוע הבא, אני לא רוצה לחרוג מהזמן, אבל אני, ככה נראה לי ברור לחלוטין, שאותם מחכמי ישראל שגילו, הידע של הרמב״ם ברפואה לא נבע מההשכלה האלוקית, הרמב״ם היה גאון באופן שאי אפשר לתאר, פעם קראתי איזשהו מאמר של פרופסור חילוני, כן, שאומר שכאילו יש שאלה גדולה, מי היה האדם הכי חכם בהיסטוריה? אז הוא אומר, ברור לי שהרמב״ם. כן, כאילו בקנה מידה של מוח, שאם יסיים אותו היום, האדם הכי חכם שיכול להיות בעולם. מוח שאי אפשר בכלל להבין את המוח הזה, אוקיי? אז אומר, מוח הזה, לוקח ספרי, וקורא אותם, שאומר ישראל, לא השכלה אלוקית ולא שום דבר, אלא פשוט מאוד...
תפיסה חזקה.
מה?
תפיסה
חזקה, כן. כושר של קליטה, התמדה, ריכוז, זיכרון. יש אנשים כאלה, יש מוחות מטורפים בעולם. אני פשוט לא שומע, מכילה, רק את הורג, דיברת, לא, לא, תדבר יותר בקול.
אני אומר,
אם
נגיד עכשיו
אני רוצה לקטור איזה משהו
לגבי
מערכות שמיים,
לגבי
צאת כוכבים, לדעת
מתי, סתם
ככה
אני לא
צריך לקרוא לזה. אם אני לא צריך לזה, לימוד מסוים, או לצאת... אז הרבה מרגיד אומר שכן, יש, קודם כל לגבי הכוכבים וכו', יש לו גם צד שכן, כי חוכמתכם ומנתכם, כאן מצווה לעבר וכו' וכו', יש מצווה ללמוד את זה, תעזוב את זה כרגע ספציפית. עזוב כרגע כוכבים, שאר הדברים, כימיה, פיזיקה, מה שמה שאומרים אמרה ומאגיד, שכן, צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה, כדי לקדש את החומר הזה. כשאני לומד כימיה, אני לומד שחמצן, כוח החיים הוא מים, בסדר? מה זה מים? H2O, שני אטומי מים, מים תחבים לחמצן. יש ריאקציה של יוני, אלקטרונים, שלילים, חיוביים ביניהם, זה אלוקות. בסדר? וצריך ללמוד את זה. אז אמר רבי מאגיד אומר, זה כן היה מפריע לך. בסדר, זה מה שניסיתי להגיד, אתה לא הסכים איתי, אבל זה מה שניסיתי להגיד שכתוב פה. נמשיך שבוע הבא, בסדר?
שיחת חולים של שלמה המלך.
כן. היא לא קודש.
היא לא הייתה קודש.
לא הייתה קודש, לא. זה אמירה מאוד מרחיקת לכת. זאת אומרת שעכשיו שלמה המלך הבא פה לקיים כמה מתחייה, היה מציע לדבר איתו קצת בביזנס, אז הייתי אומר לו, עזוב, לא, חבל לביטול תורה, עכשיו יש לי סדר. אבל אם משה רבנו היה בא, הייתי מוכן לדבר איתו גם בביזנס.
ולפי מה
שהמגיד אומר. כן, כן. שלמה המלך לא היה דמות אהודה בהגות החסידית. נקרא לזה ככה. זה המוסרניקים אהבו אותו. אני תמיד אומר שזה הפשט של הגמרא בעבודה זרה, עם המקום של ליבו חפץ. מה היה הוויכוח שלהם? מה ללמוד? משלי או תהילים? אחד היה חסיד, אחד היה מסנגד.
דיברנו על זה.
אחד רצה ללמוד משלי, מוסר, אחד רצה ללמוד, להגיד תהילים זו.
דוד המלך.
בדיוק, זהו, זה ממש ככה, כאילו חסידים אהבו דוד, דוד היה חסיד.
בסדר הדורות.
שלמה זה, שחלטן כזה של מוסרניק, לא משנה.
כמו שמעתי שהרב יהושע אמר שהפלא הכי גדול של המשך הדורות זה איך לשחרר תנועת החסידות כמה תנועת המוסר והצליח גם.
כן.
זה היה פסוק. דוד ושלמה באמת.
דוד ושלמה? כן. יאללה.